טוב, שלום. פעם שעברה עסקנו בעצם ב... איך נראה בשטח בפועל, המעבר המאוד מאוד משמעותי בתולדות עם ישראל של הנבואה, מנבואת אלי לנבואת שמואל, כשזה בעצם ביטוי למשהו בקנה מידה רחב יותר, מעבר, קראנו לזה מנבואת משה לנבואת שמואל, כי יש עידנים, תקופות, פרקים, שלבים של נבואה, שבעצם הם המסגרת, ובתוך האור הגדול הזה של הנבואה יש נבואות פרטיות יותר. אמרנו שעל בסיס דברי חז"ל, וזה שיש בעצם שלושה, אפשר להגיד, אורות כאלה, האור של משה, שהולך ופוסק, כלומר, כמובן לא האור של משה, אבל מדרגת הנבואה שהתחדשה ימי משה, אחר כך יש הרבה תקופות שאין חזון נפרץ, בעצם הסוף שלה בימי אלי, ובטרם יכבה, כלשון הפסוק נר השם, או כשעיני אלי כבר כבדות, עיני הנבואה שלו, אז מתגלה האור של שמואל, וראינו, עסקנו קצת על הפרטים של זה, שבגדול מדובר ממש בחילוף שהוא לא חופף, באיזושהי מידה הוא חופף, באיזושהי מידה הוא לא חופף, אלי מצד אחד הוא הרב של שמואל בנבואה, צד שני הוא בעצם כבר לא זוכה לנבואה כששמואל זוכה במקומו. עד כדי מצב שאלי צריך לשאול את שמואל מה אמר השם. דיברנו על זה שהנבואה היא בקולו של אלי וכל מה שקשור לזה. בעצם מה שנעשה היום, נעשה איזושהי השלמה של זה ונתקדם. בעצם הנושא פעם שעברה היה פרק ג', אנחנו עכשיו נתמקד בנבואה של שמואל בפרק ג', לא בעצם עצם היותו נביא, מה שדיברנו פעם שעברה, אלא בעצם מה הוא אומר, מה החידוש של נבואת שמואל לפרק ג', ומזה אנחנו עוברים לפרק ד', כשנושא העל שאליו אנחנו נכנסים ובואו נעסוק היום, זה לקיחת הארון וחורבן משכן שילה. בסדר? אז קודם כל השלמה, אמרנו את זה במילה אחת אחרי השיעור אתמול, אחרי השיעור שבוע שעבר. יש פה, דיברנו פעם שעברה על זה ש... יש פה סיטואציות מאוד מרכזיות שהן נראות מנותקות מההקשר פה של מה קורה במשכן. כלומר, לכאורה, היינו מצפים שהפרק הזה יגיד, אלי כבר לא נביא, שמואל מה הוא התנבא. אבל הנבואה פה, העניין המרכזי שבו היא עוסקת זה מה קורה במשכן. שמואל פותח את דלתות היכל השם, נר השם טרם יכבה, איפה שמואל שוכב, איפה אלי שוכב. זה בעצם כבר מכין אותנו, זה התחלה של התמקדות במשכן ומה שעומד לקרות לו ממילא. עכשיו בתוך זה, אז ראינו על בסיס ניתוח פה הפשט ועל בסיס דברי המפרשים, שבעצם הדבר העיקרי שקורה פה שאלי הוא כבר, רואים שאורו כבר לא מאיר במשכן, נר השם טרם יכבה, העיניים שלו החלו כאות, וצריך ששמואל יפתח את דלתות היכל השם. אמר לנו הרמ"ד ואלי, הכוונה לפתוח נבואה מחדש, כן, אבל זה מעוגן בפשט שהוא היה שוער, שפותח את דלתות היכל. ואותו דבר ששמואל שוכב, וזה רציתי להשלים, רגע, מה הכוונה? זה פה משהו ממש מבהיל, שנראה מפשט הפסוק ששמואל שוכב בהיכל השם. זה בפסוק,
ג'
ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון האלוהים. אז הגמרא כבר שואלת את זה, ואומרת שהכוונה שהנר הוא בהיכל השם, ושמואל לא שוכב שם. אבל לא סתם, זה נאמר כאילו באופן מבהיל בהתחלה, שכאילו שמואל כן שוכב בהיכל השם, זה בעצם אומר עכשיו שם מקומו. ודיברנו על זה גם הרמ"ד ואלי שאומר, הנה אלי, שהיה בעבר יושב, אז הוא עכשיו שוכב. לעומת זאת שמואל, בהתחלה פה הפרק גם שוכב, אבל יש פה איזושהי קימה, איזושהי הקמה מחדש שלו. אז מה הפסט ששמואל שוכב בהיכל השם? הגמרא אמרה, זה לא כוונת הפסוק, אלא שנר השם בהיכל השם, ככה גם בעיר התרגום. אבל יש שני פירושים, מה?
המושג בהיכל השם בתנ"ך, יש חצרות השם אחת,
בסדר, אבל בסופו של דבר, אם הגמרא אומרת ששמואל לא היה בהיכל השם, אז כאילו היא סיננה אותו מהסוגיה. מה?
אני רק שואל שאלה ברור.
אה, מה השאלה?
יש חצרות השם, יש כל מיני מדרגות
ש... אני לא יודע עכשיו להגיד לך על מה, לא יודע. לא יודע. יש פה שתי שיטות של המלבים ושל הנציב, שהן שיטות שונות שבעצם כן מפרשות הפסוק, כמו המשמעות הראשונית שלו, שגם הגמרא ככה בהתחלה הבינה, ששמואל שוכב בהיכל השם, ואיך אפשר להגיד דבר כזה. אז המלבים אומר באופן רוחני, כמו על משכבי בלילות, ביקשתי את שיבה נפשי, אז הוא מסביר שיש כזה דבר שכיבה מחשביית, כלשון המלבים. כלומר, הוא פיזית לא היה בהיכל השם, אבל הוא היה בהיכל השם, ולכן פשט הפסוק אומר את זה, כי הוא שם מקומו. וזה שוב פעם חלק מהמיקום, מהמיקומים שהפרק הזה נותן לנו. שמואל שייך ממש ללב של המשכן, ואני לא סתם חוזר על זה היום, כי אנחנו נראה כמה זה נקודה משמעותית פה למעבר לפרק הבא, לקראת חורבן משכן שילה. אז המלבים כן אומר, כן, פשט הפסוק כמו שאתה קרא אותו בראשונה, אז הגמרא אומרת, לא, הפשט לא אומר ש... ברור שבפועל שמואל לא שכב בהיכל השם, אבל המלבי אומר כן, אבל הפסוק כן כתוב משמעות כזאת, כי אמיתית, רוחנית, הוא שכב בהיכל השם. עד כדי כך. הנציב אומר משהו עוד יותר מפתיע, והוא אומר שהכוונה היא שבפועל שמואל שכב בהיכל השם. הוא מביא בשביל זה גמרא, שיחה לא גמרא, זה מדרש רבה, שכתוב שם, שמואל שוכב וגומר, כעדה עגלת מימתה. כלומר, כמו מישהו בתמימות גמורה. מסביר הנציב שהכוונה היא ששמואל בפועל, כן, ממש שכב בהיכל השם, וכל זה היה בתוך תמימות וצדיקות גדולה של שמואל, שפשוט, אני אומר בלשונו, לא היה כן משום קלות ראש חס וחלילה, אלא באשר היה שקוע בהתבודדות ובאלוקות, עד ששכח מקומו, כי הוא בהיכל השם. וכסבור שהוא באיזה חדר חול שהיה סמוך להיכל. וכה היה סבור אלי שאמר לו שוב שכב. הרי אלי עצמו אומר לו שוב שכב, רואים שהוא לא סובר שהוא בהיכל השם. אז אומר הנציב, ממש שימו לב איך זה בדיוק ההפך בדינמיקה שהייתה שם, בדיוק ההפך מהמלבי. מלבי אומר, הוא באיזה חדר, והמחשבות שלו בהיכל השם. הנציב אומר, הוא במחשבות במקום כל כך עליון, שהוא לא שם לב שפיזית הוא נכנס להיכל. המשותף לשניים, שניים מסבירים את הפסוק ששמואל שייך למרכז, ללב, 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 עד כמה שבדרך כלל זה לא ייתכן דבר כזה ואסור דבר כזה, אז זו מתוך תמימות שנובעת מדבקות עליונה, נציב, או הכוונה באופן רוחני מלבים, אבל לא סתם כתוב הפסוק שמואל שוכב בהיכל השם. עכשיו, מתוך זה נוצא לעבור לנבואה שלו. נקרא רגע, פרק ג' פסוק י' א'. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל אלי את אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה, והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע כי מקללים להם בנה ולא חיה בה. ולכן השבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. זאת נבואת השם לשמואל כלפי אלי. שאלה גדולה פה היא, בשביל מה בעצם הנבואה הזאת? מה התחדש לנו בנבואה הזאת שלא ידענו קודם? השאלה היא, שהראיה את נביאת איש, את נבואת איש האלוהים, אלקנה לאלי, בפרק הקודם, או לפני כל העניין עם שמואל שוכב וכל זה, ועיני אלי החלו חיות. ושם היה נבואה עוד יותר ארוכה, שלכאורה אמרה את אותם דברים. חטאתם, לכן... אתם יודעים ליפול ויהיה לכם עונש קשה, והפוך, הנבואה הקודמת הייתה יותר מפורטת, שזה יהיה עונש עכשיו לא ולזרו, ושזה לא יתכפר, סליחה, לא יתכפר זה פה. ועם תוכחה קשה והעונש שיהיה, מה בעצם מתחדש בנבואת שמואל? למה צריך אותה? למה הכפילות הזאת? מה אתם אומרים?
זה לא פה יותר כלפי אלי? לא. מאשר על בנים שלו?
לא הבנתי, גם פה כתוב, על אלי ואל ביתו. אתה אומר שהנבואה השנייה יותר כלפי אלי?
לא, הפוך. כן, הנבואה השנייה יותר כלפי
אלי. למה? אבל תראה פסוק י' ג' והגעתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם. מדובר פה על ביתו.
כן, אבל זה פונה אליו. שם זה
גם שם זה פונה אליו. לא, יש פה, פרק ב' פסוק כ"ז. זה ממש נאום ארוך. 10 פסוקים שכולו נאום לאלי, שאומר לו מה יקרה לו ולזרו. זה אני לא רואה שינוי. כן, זה בעצם, פשט בנבואה של שמואל, זה בעצם להגיד, תדע לך שיקרה מה שהיה בנבואה הקודמת. אז תודה רבה, אז למה צריך את הנבואה החדשה? פשוט הנבואה הקודמת, אני אשמוך עליה שהיא תתרחש.
שיקרה, כתוב בשם, עושה דבר שציין השתי אוזניים, וביום ההוא עשי את אבי הלילי, כאילו... האירוע שיקרה לילי יקרה כחלק מהאירוע יותר כאלה.
יפה מאוד. ממש יפה מאוד, אני חושב שזה ממש נקודה מרכזית פה, כבר נגיע אליה, כלומר זה ממש מה שיוביל אותנו הלאה. המלבי, אני רוצה להתחיל מהמלבי, המלבי אומר שיש הבדל בחומרה, במצב של הקרבה של הגמול אבו, שבנבואה הקודמת זה היה גזר דין בלא שבוע, ועכשיו זה הופך להיות גזר דין עם שבועה. איפה? פסוק י' ד'. לפי המלבים פסוק י' ד' הוא פה העיקרי. ולכן נשבעתי לבית אלי מתכפר אבון בית אלי בזבח ומנחה עד עולם. זה בעצם המלבים, זה עליית המדרגה. עד עכשיו זה היה גזר דין, אבל גזר דין שאין בו שבועה, אז אפשר עוד לחפר עליו, לנסות לפנות למידות הרחמים, אבל ברגע שזה עם שבועה, אז זה כבר חתום ומנוי וגמור, וזה פשוט הפסוק, שממילא כבר זה לא יכול להתכפר בזבח ומנחה. חידוש נוסף זה כמובן בעצם זה שכל מה שדברנו בשיעור הקודם, שהנבואה הזאת היא באה מתלמיד אלי אבל פוסחת על אלי עצמו. כלומר, אני חושב שיש איזו משמעות מאוד גדולה, לא עצם הידיעה שיהיה עונש, זה כבר יודעים, אבל קודם זה היה בעצם מנביא אחר, מאלקנה. עכשיו זה בעצם מגיע, אפשר להגיד במרכאות, מבית אלי עצמו, מנבואת אלי עצמה, מתוך תלמיד אלי זה מגיע, אז זה בעצם מראה כמה זה קרוב לבוא. אבל אני באמת חושב, בעיניי, הנקודה העיקרית זה מה שיונתן הצביע עליו רגע. כל ההקשר פה הוא אחר. הרי עד עכשיו, אם אתה מדבר על פרק ב' ובהקשר שזה הנבואה שנאמרה לאלי בפרק ב', הנושא של הספר היה בעצם אלי וביתו. אלי וביתו הם חטאו ולכן הגיע להם עונש קשה. אבל פה הייתי שם את הדגש על הפסוק הראשון ששמואל אומר. אני אקרא פסוק י' א', ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שמות הצילנה שתי אוזניו. עד פה נקודה. מה נאמר פה? פה נאמר המון, המון המון. אחר כך פסוק י' ב', ביום ההוא אקים אל אלי את אשר דיברתי אל ביתו אחל וחלה. אני חושב שיש פה ממש, נגיד את זה בשני שלבים, קודם כל שינוי המיקוד, שינוי המבט. עד עכשיו הנושא, אמרנו, התקווה, השבה של ישראל בתשובה הייתה אלי ואלקנה. ועכשיו כשבא שמואל ומנבא, קודם כל אומר הנושא מה יקרה לעם ישראל. עומד לקרות משהו לעם ישראל, משהו קשה, שבמסגרת זאת יתחיל הגמול של אלי. זה הבדל גדול. כי זה בעצם שם את המיקוד של שמואל כנביא העם, כנביא הדור. הוא עכשיו עושה גם מה יקרה לעם ישראל. והוא עכשיו, כשהוא מחליף את אלי בתור נביא הדור, אז הוא אומר, תראה לך, מה שיקרה לך, זה בתוך מסגרת רחבה יותר של מה שאני מתנבא על הדור. אז פה, מה?
אולי זה הופך את זה לשבועה.
נכון, זה מה שאני, זה קצת מה שאני רוצה לומר. אתה צודק, תסביר מה אתה אומר, אני התפרצתי.
אם זה כאילו
אירוע
פרטי, עשה תשובה, יגמר סיפור. אם זה חלק מהמהלך לאומי, אני
לא מעשה. כן. נכון? השם אומר לאלי, תקשיב. כמו, עכשיו, זה הופך להיות משהו ברמה של מה שהשם הודיע למשה, מה שהשם הודיע ליהושע, מה עומד לקרות עם הדור? לא נבואות הקץ, אגב, לא מדובר עכשיו לעוד מאות שנים, אלא עכשיו מה עומד לקרות עוד מעט? הפעולה הבאה שהשם יעשה. אבל השם הודיע, עומד לקרות פה משהו עם הדור. ואתה, אלי, במסגרת זו, במסגרת האסון הקשה, תתחיל לקבל את מולך. אז פה, בפועל שמואל בעצם נהיה נביא הדור, ואלי בעצם פה יורד מלב הבמה, ממרכז ההתרחשות. רגע, כן, עכשיו, ואם להתמקד, אז מה שמואל אומר על הדור? יש פה חידוש עצום. יש פה חידוש בעניין המפה שצפויה, המפה ההיסטורית, לאן ההיסטוריה של עם ישראל הולכת. מה שאנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, המפה ההיסטורית של התקופה נפרסה לנו בימי משה. בימי משה, סוף חומש דברים, משה אמר, עומד להיות דור קשה, צרו רבות, רעות רבות וצרות, השם יעזוב אותם, יסתיר פניו, אבל בסופו של דבר, יגאל אותם למען שמו, וזה יהיה איכשהו בהקשר של שבט דן, כי כמו דן ידין עמו, אז באזינו כתוב, כי ידין השם עמו ועליו דוד נחם. והנה זה קרה, לאחרונה היה את שמשון, אחריו קם אלי. מה אנחנו מצפים שיקרה? אם על התקופה הזאת נאמר, כי ידין השם עמו ועליו דוד נחם, מזהים את סוף תקופת השופטים, התחיל כבר מגמה של משבטיות לכלליות, כבר היה יעודים על זה שעומד להיות המקדש בקרוב, משיח בקרוב, כל זה דיברנו. מה אנחנו מצפים שיהיה עכשיו? שהנה, עכשיו הגיעו זמני הטובה. ופתאום יש פטיש עצום על השולחן, ושמואל אומר, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שמות הצילנה שתי אוזניו. כלומר, עומד להיות אסון עצום בקנה מידה לאומי. זה שינוי של כל מה שחשבנו עד עכשיו. אנחנו חשבנו שהנה, התחילה הגאולה. הנה, עם ישראל האחרונה, בזכות אלקנה, בשנים, בעשרות שנים, נגיד מקסיום האחרונות, עם ישראל נוהר חזרה למשכן, חוזרת הנבואה, הנה, יש ניצנים של נבואה. אלקנה, חנה, שמואל, הנה, יש, הנבואות האלה מדברות על משיח שיבוא, על מקדש שעומד להיבנות. ובא שמואל ואומר, שהוא מחזיר הנבואה, עומד להיות אסון עצום. זה שינוי עצום בעלילה ביחס לכל מה שחשבנו. מה עומד לקרות? אנחנו לא יודעים בשלב זה, אבל כדי לקבל את הקנה מידה שעומד לקרות, יש לנו רמז מהפסוק איזה אסון עומד לקרות? יש פה פסוק מאוד קצר. הנה אנוכי עושה דבר בישראל, שכל שמות הצילה שתי אוזניו. לכאורה תרגום מילולי פשוט אומר, עומד להיות אסון קשה שיהיה קשה לשמוע אותו. אפילו התרגום היה תמיד ארוך. עומד להיות אסון קשה. יש לנו רמז ממש עווה מהפסוק.
זה משהו הזוי, שאתה לא היית חושב עליו. נראה לי זה המשכן
שבעצם... למה אתה אומר שלא היית חושב עליו?
כי זה תצילן שתי אוזניו.
משהו אי אפשר לשמוע אותו, זה לא רק מישהו ימות כי דרך העולם, יכול להיות.
זה משהו הזוי, שבא
לי טכני. נכון, אבל פה אני רוצה להדגיש משהו שהוא נותן לו פרספקטיבה ממש חשובה. הביטוי הזה, שכל שמוע תצילן שתי אוזניו, הוא מופיע עוד פעמיים בתנך. יש יודע איפה?
אין לי מחשב.
מופיע עוד פעמיים בתנ"ך. פעם אחת בירמיהו, פרק י"ט, ואמרת, שמעו דבר השם מלכי יהודה ויושבי ירושלים, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על המקום הזה, על ירושלים, אשר כל שומעה תצילנה אוזניו. כלומר, כשירמיהו מתנבא על חורבן ירושלים, הוא מתנבא בלשון הזאת של שמואל. אותו דבר... מה?
זה לא יעזור לנו עכשיו. כאילו, תראה, מי עוד תבין,
ברור, ברור, נכון, נכון. כן אני אומר, אבל...
האמת היא, זה כמו שאני חשבתי, כאילו, לא אמרתי לזה, כאילו, כמו בית המקדש, אנשים אמרו שזה יהיה הזוי וזה לא יקרה, וואלה, זה בסוף קורה.
נכון, ושם הפשט אשר כל שמות שני אוזניו, בדיוק מה שאתה אמרת, שזה לא ייתכן שדבר כזה יקרה, זה מעבר לאפשרות בכלל. עד כדי כך שנביאים שאמרו את זה, נתפסו כנביאי שקר. מי? היינו שם, שם. אותו דבר, ובעצם זה קודם לכן, הביטוי הזה מופיע במי מנשה, זה מלאכים ב' כף א', וידבר השם ביד עבדיו הנביאים לאמור, יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה, הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, והחטיא גם את יהודה וכו'. לכן כה אמר השם אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שמעת תצילנה שתי אוזניו. אז נכון שבימי שמואל לא ידעו את זה, אבל אני חושב שאנחנו פשוט רואים פה את הקנה מידה על מה מדובר, על חורבן. במידה רבה מאוד, נכון לקרוא לחורבן שילה, חורבן הבית הראשון. כי זה באמת, הפעם הראשונה שהמשכן היה בית, נקרא בית בית השם, ו... הנה, הכתובים לא סתם משתמשים באותו לשון, הנבואות משתמשות לשון תצילנה שתי אוזניו על חורבן בית, מתחיל בשילה, ממשיך במנה בית המקדש. נכון, אנחנו נזכיר את זה, בהחלט, זה אחד המקורות המרכזיים שנביא. אבל פה אני רוצה שנשים לב למשהו. אה... לכאורה אני עשיתי פה משהו לא נכון. ניקדתי אותנו מההתחלה לפי הביטוי שהנביא נוקט בו, בשתי הופעות שלו בתנך, בזה שאומר להיות חורבן שלו. אבל, אולי זה בכלל לא נכון. כלומר, אנחנו עומדים לקרוא עכשיו פרקים ד' ה' ו', ולא עומד להיות כתוב שם שלא נחרבה בכלל. אלא אהרון השם נשבע וחזר. וכאילו אנחנו יכולים ללמוד עכשיו את הפרקים הבאים, בכלל, מבחינתנו שהיא לא קיימת. מי אמר שהיא נחרבה? בסדר? בוא נשאלה. אבל הוא חזר. אז יוסף אומר, תקשיב, הפרקים הבאים לא יכולים, אתה לא יכול לקרוא את הפרקים הבאים, נגיד, לא רק ד' ה' ו', אלא יצר ספר שמואל ולהישאר בהבנה שהמשכן הוא בשילו. זה פשוט, אתה תראה שזה לא נכון. מאיפה רואים זה לא נכון? א', בפועל, אהרון אחר כך יושב בקריית יערים 20 שנה, למה לא מחזירים אותו לשילו? ב', איך שמואל פתאום מכנס את העם במצפה, למה הוא לא כינס אותם בשילו? ג', איך הוא מקריב במצפה? מה? תבדוק, לא יודע. איך הוא מקריב במצפה? אני לא יודע, אני כאילו, לא הייתי אז.
לא,
אבל... מה?
שילו,
תראה
את מה שילו, איך הוא יודע המצפה?
אני לא יודע איפה הוא שילו גם, אבל לא יודע. המקום היחיד שבוודאי בארץ ישראל זה מגרון. מגרון, הוא גר שם. בקיצור, אז נחזור אלינו. מה רציתי להגיד? שיש כל מיני סימנים, ויותר מסימנים, בעצם הוכחות ממשלה שפק. או, בהמשך פעם באה שיפגוש את המשכן הוא יהיה בנוב. ועוד לפני זה, עצם זה ששמואל מקריב בבמות, יש איסור במות בזמן שלו, אז רואים ששילה נחרב. עכשיו, זה יהיה... נו, עד עכשיו, הוא קושר
כאלה. לא, הנביאים עושים משהו בלעים.
אחר גם בלי זה, הרי... גם שילה קיים, ברגע שהארון נמצא במשכן,
זה בעצמו אומר ש... לא, אבל אתה אומר משהו אחר לגמרי עכשיו. אבל בוא נגיד, עזוב, כל זה בעצם סימנים, זה זה. בירמיהו ובתהילים, זה כתוב במפורש. ששילון נחרב, בסדר? כלומר, זה כתוב במקומות אחרים, זה עצמו יהיה נושא שאני צריך להבין למה פה זה לא כתוב, זה נושא מאוד מרכזי. ופה אנחנו בעצם קצת נכנסים לסוגיה. עומד לקרות משהו חמור. וכבר פה עצרנו ואמרנו, מה עומד לקרות? אנחנו יודעים על פי ירמיהו ותהילים מה קרה. בעצם יש לזה גם הרבה סימנים בספר שמואל. המשכן עומד להיחרב. אבל בספר שמואל זה לא משהו עומד להיות מסופר, זה כאילו ממש נהיה סיפור אחר. גם אם אתה יכול למצוא סימנים לזה, זה לא, הייתי מצפה שזה היה נושא. חורבן בית ראשון, כמו בית המקדש, אז יש לך כמה פרקים שמקדימים לזה ועוסקים בזה וקינות וספרים שלמים שעוסקים בזה. איך הכל כולו. אבל בשבילו זה כאילו יום אחד נגלה לך שזה חרב. נצטרך להבין את הדבר הזה. אבל זה הסדר גודל שעליו מדובר. ושוב, אז אני כאילו רוצה לחזור ליסוד. שמואל. אומר, עומד להיות משהו חמור בקנה מידה הכי גדול שיש. בצילן השני עוזם אנחנו מבינים שזה הרמה שעליה מדובר. וזה בניגוד לכל מה שחשבנו שאנחנו עכשיו נמצאים בזמן הגאולה בסוף תקופת השופטים. הנה עכשיו עומדים, לא, קודם כל יהיה משבר עצום וחמור וחזק וחריף. ובאמת, התחלת פרק ד' ויהי דבר שמואל לכל ישראל. מה זה דבר שמואל? הפסוק ממש שמקל אותנו פה, הנה, נכון לפרק ג' הייתה נבואה של שמואל, אם מישהו טעה לחשוב שזה נבואת שמואל לאלי, זה הכותרת, לא נכון, בדיוק מה שראינו קודם. הנושא נבואת שמואל לישראל, זה בדיוק המהפך הזה שקרה בנבואת שמואל ביחס לנבואת אלקנה. בנבואת אלקנה, אלי הרי זה הנושא, הוא השופט, הכהן לראשונה, הכהן הגדול לראשונה, שהחזיר את המשכן, כל מה שדיברנו בעבר, והנה הוא הנושא אצל שמואל, עצם, יחד עם חילוף הנבואה, חילוף דור הנבואה, גם התחלף הנושא. שמואל, נביא הדור. ופרק ד' התחיל, והיה דבר שמואל לכל ישראל. אל תיתן כותרת לפרק ד', והיה דבר שמואל לאלי ולביתו.
לא, הכי פשוט, שם לא אמרו לשמואל להגיד...
נכון, נכון. זה מה שמענו לפעם שעברה. זה קשור מאוד להתחלפות הנבואה, אבל כן רוצה להצביע על זה.
גם על האסון של אלי.
אבל גם לכל ישראל הוא לא אמר את זה.
זה כנאמר לשמואל, זה לא כמו, זה מאוד שונה, זה עוד הבדל מהנושא נאמר למעלה. למעלה זה הרבו, יש
לזה... הבנתי. נכון, הבנתי מה שאתה אומר, נכון, אתה צודק, זה ממש חלק מהבדל, צודק, נכון, לא מספיק שמתי לב. נכון? למעלה זה היה נבואת יש אלוהים לומר לאלי. פה זה נבואת השם שמודיע את רחב לשמואל. ואלי מתחנן וזה, ולכן הוא אומר בוא, תאמר לי מה זה, ומשביע אותו, אז באמת שמואל אומר לו. מי מסביר? נראה לי הברבנל או הרד"ק מסביר, שלמה היה צריך את כל הדבר הזה ששמואל לא ידע בהתחלה מי מדבר אליו, ואלי ידריך אותו וזה, כדי שאלי בכלל ידע שהיה נבואה. וידע לשאול את שמואל מה דיבר השם. כי אם השם ישר מתגלה בשמואל ואמצא לה לדבר איתו, אלי לא ידע בכלל שיש נבואה. רק שעל זה צריך לשאול מה שאנו קודם. למה מה אכפה לי שאלי ישמע מה ששמואל אומר? רק הוא יודע את הכל מלכנה. אתה חוזר לזה שבעצם אלי פוגש שעכשיו זה שמואל מול כל ישראל, והוא משתלב בתוך זה. ממשיכים. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. כמה זמן אלי שפט? 40 שנה. זה כתוב. אלי שפט את ישראל 40 שנה. זה כתוב עוד מעט פה, בסוף פרק ד', כשהוא עומד. ובאמת, צריך הרבה פעמים להדגיש את זה, כי לא תמיד שמים לב, שמפרק א', ששם זה היום שמינו אותו, דיברנו על זה בעבר, חזר לומדים את זה וזה מאוד מתבקש גם להפשט. בפרק א', אנחנו פוגשים את היום שמינו את אלי. בין פרק א' לבין פרק ג', שכתוב שאלי זקן ועיניו החלו חיות, וכבר אנחנו נמצאים במסלול של הזה, עוברים בערך 40 שנה. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי מתרחש פרק ג', אבל בעצם עברו 40 שנה, למרות שזה נלך ממש ברצף. שירת חנה, נתוכחת השם לאלי. עכשיו, ביום שמינו את שמואל, ביום שמינו את אלי, היה את כל המעשה עם חנה. בסדר?
ביום שמינו את
אלי, אמרתי משהו לא נכון? ביום שמינו את אלי לכהן גדול, פרק א', אז היה את כל הנושא של תפילת חנה, והיא זכתה לפרי בטן. כן, שמואל כמעט בן 40.
זה
התקיים, שנייה, ובחשבון של... בחשבון של חז"ל, אז שאול מלך. עכשיו, שמואל מת בן 52. מה?
כן,
כן. עכשיו, אז כשאלי מת, שמואל בן 40, פחות או יותר, נשאר עוד שלוש או שנתיים, שלוש נגיד, שמלך שאול, בין לבין יש שיפוט של שמואל, סדר גודל של 10 שנים, בסדר? אז זה אנחנו אומרים. אז מצוין, אז אנחנו, נבואת שמואל כבר שולחת אותנו בעצם אל, אנחנו נגיד עם בני הדור, עוד לא יודעים מה עומד להיות, אנחנו לא יודעים אם הדור ידע את זה, קצת משהו מהפרק ד' בהתחלה שהדור לא ידע את זה, יש קצת מחלוקת בין המפרשים, אבל רוב המפרשים נראה שהפשט שהדור לא ידע את זה, אבל שמואל כבר שולח אותנו אל אסון גדול שעומד להיות, בסדר? ננסה עכשיו להפין, עוד לא ניכנס לפרטים של פרקים ד' של המלחמה וזה, אבל...
יש לי
קושי על
מה
שאמרת
רגע.
הרי
יש
בו
הרבה פשוט ששמואל נער.
בסדר.
ושמואל כאילו, לא, אני עכשיו מנסה...
תחשבן את זה, תחשבן את זה, זה לא עולה עכשיו.
זה כל הזה שהוא עולה
לשמואל, תשכב,
תשכב,
תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב,
תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב,
תשכב, תשכב, תשכב, תשכב, תשכב,
זה שהוא אומר
לו מתי... בטח שכן, כתוב שזה לי זקן, מה זאת אומרת? אינם וחלו קיות. מי יש עוד סיבות פה לומר את זה? טוב, קיצור, אני אשמח לדבר את זה לפרט, זה לא... אבל שוב, עשו את דבר גם יש לנו מסורת ולא רק חשבון עוד בפשע. בזה אנחנו מתחילים ו... אחרי כך אומרים, בסדר, אני אומר, מי שתטענו שזה הרבה זמן לפני מותו הנבואה הזאת, אז גם זה, אני חושב שרואים פה לא ככה. אני רוצה לבחון מה שנעשה עכשיו, קודם כל נבחן את מה שעומד לקרות, בלי לדעת הרבה את הפרטים, אבל בהקשר של מה שהיה עד עכשיו, כלומר עד עכשיו מה שאנחנו יודעים, היה לנו את ה... קראנו את ה... נקרא את השלב הראשון של הגאולה מתקופת השופטים על ידי אלקנה ואלי, שיבה גדולה, חזרת אור הנבואה לאט לאט עם אלקנה וחנה. והיינו את הנפילה של בית אלי, של בית איתמר בכללו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל האסון שקורה לשמואל. אבל בהקשר הזה של חילופי הדורות בין אל... לא, אסון התכוונתי של מה ששמואל דיבר עליו. בהקשר הזה, צריך לשים לב מה קורה פרקים ד' ה' ולמעשה ד' ה' ו'. מה שעומד עכשיו לקרוא, נגיד ממש בקצרה, עומד להיות מלחמה מול פלישתים. עם ישראל יפסיד בהתחלה, הזקנים יגידו, רגע, מה קרה, בוא נביא את ארון השם. ארון השם ילך בשבי, יהיה כמה חודשים בפלישתים, יסתובב, יקה אותם, יחזור לבית שמש, יקה את אנשי בית שמש, ואחר כך יהיה בקריאת יערים. זה המהלכים הבאים. בכל המהלכים האלה, מאוד בולט ומאוד תמוע, שמואל לא נוטל שום חלק. וקודם כל רוצה שנבחן את זה. כלומר, הפעם היחידה שבעצם שמואל מוזכר בכלל הפרקים האלה, זה פרק ד' פסוק א', מה שקראנו עכשיו. ויהי דבר השמואל אל כל ישראל. כאילו, שמים לך מיקוד, כל מה שאומר לקרות עכשיו זה התגשמות הנבואה לשמואל שהפך להיות מנביא הדור. רגע, אבל שנייה. בסוף פרק ג' מה כתוב? והגדל שמואל, והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל נביא להשם. למה פרק ד' עם העמדה הזאת שהנביא מתאר, למה פרק ד', לפחות שישראל בהתחלה שהוציאה מלחמה שישאלו אותו, אם לא כשמפסידים, מה פתאום הזקנים פועלים פה כששמואל אמור להיות בתמונה?
הוא מדבר רוב.
לשתים מחזירים, עם ישראל כאילו הכל פועל לבד. אלי רואים שהוא כבר לא בתמונה. וזה חלק מהירידה שלו. השם בעצם דבר עם שמואל במקום אלי, ורואים שגם בהנהגה, כבר, לא יודע להגיד, עבדה לו ההנהגה. חופניות פניחס קראו להם. הם לא אלה שהחליטו. הזקנים באים ואומרים, נדברת כמה מילים על הזקנים, שאתה מאוד אוהב את הנושא הזה. מה קורה עם שמואל? קודם כל מה שקורה פרקים ד' הדבר, וזה חלק מהאסון ששמואל לא בתמונה. וזה מאוד מפתיע ביחס למה שקרה עד עכשיו. כי מה שהיינו מצפים שיקרה מעכשיו, הנה, יש פה הגדרה מאוד ברורה, סוף פרק ג', כל עם ישראל יודע שהוא נביא הדור. מולו אמורה להיות התנהלות, קדימה, חזרה לימי יהושע. יש פה איזושהי תקופת ביניים, אלי חי עדיין. אז נכון, הוא כבר לא זכה לנבואה, והנבואה עברה לשמואל, אבל שמואל עוד לא התמנה למנהיג.
גם אחרי שאלי מת,
אז זה בדיוק מה שאני מצביע, שכל הזמן של הקושי והאסון שהיה, שמואל לא בתמונה. רק כשהארון כבר בקריאת יערים, שמואל חוזר לתמונה. ואז הוא יתגלה כמנהיג וילחם בפלישתים ויחזיר טעם בתשובה והכל יקרה. אז אני מסביר.
ואם זה בגלל שאלי בתמונה, אבל הוא אומר שגם
אחרי שאלי
נפטר,
בתקופת
בית שמש עדיין.
אני לא אומר רק בגלל שאלי עדיין חי. אני אומר שעם ישראל, מבחינת מה העם יודע, מה העם מחליט, מה העם רוצה, מה העם מבין, עם ישראל, מה שהיה כתוב, שנאמן שמואל לנביא להשם. אבל יש הבדל עצום בין נביא לבין מנהיג. כי בדרך כלל הדרך היא, נגיד מה שנאמר כבר למשה אל יהושע, יהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן ושאלו משפט ההורים והתומים, אבל כשאלי היה, וגם כשאלי מת, כל עוד העם לא קיבל מנהיג חדש, אז רק נביא בלי מנהיג, אני חושב שמאוד רואים פה בפרשה הזאת, שרק נביא בלי מנהיג, אין את הכתובת. למי הנביא ידבר? יש מקרים מיוחדים שיבוא נביא ונגיד פנחס וידבר עם קהל העם, אבל הדרך הרגילה היא שהנביא מדבר עם המנהיג. ואני חושב שהווקום, אני מצביע על אפשרות, אשמח לשמוע אפשרות אחרות. אני חושב שהווקום, נוצר פה איזשהו וקום, אלי, כבר רואים בפועל, בדרך ההתנהלות פה איבד את ההנהגה, הוא זקן, עיניו החלוחיות, הוא מאוד מאוד בולט עד כמה, ואנחנו נדבר על זה עוד קצת, עד כמה בכל המלחמה הזאת, מה התפקיד שלו? הוא, אין לו שום תפקיד, הוא מחכה שבואו לבשר לו מה היה, ובעודו חרד, לא הבנתי, אתה לא זה ש... לא, הזקנים קובעים. אלי לא בתמונה, ושמואל עדיין לא בתמונה. אפילו שיודעים שהוא נביא, הוא משיב הנבואה, הוא עדיין לא בתמונה. עוד לא זכינו, עוד לא הגענו לשלב הזה שבכלל מבינים ששמואל לא רק נביא, הוא גם מנהיג. וזה אני רוצה שנשים לב, שזה שני מינויים שונים לגמרי. כאילו הסדר הרגיל לאורך דורות ישראל, חוץ ממשה ויהושע, ועוד מעט התברר שגם שמואל, הסדר הרגיל חוץ משלושתם, שהמלך והנביא, זה שני דברים שונים.
מי היה המלך
בקופת אלי? אין מלך, זה דור השופטים עדיין. אבל אלי הוא גם היה נביא וגם המנהיג.
למה זה ברור שגם שמואל הוא כזה? כלומר, אין
פה
שום שינוי ב...
אלי עצמו זה החריג.
זה, אבל זה
ואקום
ברור. כאילו, אם הנביא הוא גם המנהיג, אז גם שמואל שואל נביא.
אבל בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל הנביא והמנהיג זה שניים שונים.
זה
הפתעה. אצל יהושע זה היה כבר הפתעה, וזה מראש כאילו לא היה אמור להיות ככה. נכתב על יהושע שהוא לא יהיה כזה, בסוף הוא כן היה כזה. אצל אלי, הוא היה מנהיג, זה שהוא היה נביא...
אתה אומר, הוא היה קודם מנהיג מאשר נביא?
כן, לא כתוב אף מקום מפורש שהוא ניבן. מפרשים דנים וחלק מהלומדים שהוא היה נביא, ורואים בזה שהוא מדריך את שמואל, ויש אפילו שטענו שהוא לא היה נביא. לכן אומר, זה לא... זה לא... כן, אז אנחנו אומרים... שקודם כל צריך לשים לב לוואקום. מתי יש כאן שילון נחרב? כששמואל היה בתמונה. מפה אנחנו בעצם עכשיו נעלה מדרגה. לא סתם. לא סתם. משכן שילון בא, חורבן משכן שילון בא כששמואל הוא בתמונה. יש פה משהו מאוד עמוק. אני שנייה חושב איפה להתחיל את זה. מה הקשר בין חורבן משכן שילה לחורבן בית אלי? זהו, זה ממש קשור. אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. שיש בעצם שלושה חורבנות פה בתחילת ספר שמואל. חורבן בית אלקנה, נכון? שבעצם כל פנינה והילדים שלה, כאילו כל הילדים של פנינה, הבניין הקודם של אלקנה, בטל, יחד עם בית אלי, יחד עם משכן שילה. אבל איזושהי מדרגה שלמה שנבנתה ועד רבה מאוד התגברה בשנים האחרונות, פתאום נפסקת. בעצם בטווח יותר רחוק, זה מה שדיברנו עליו פעמים קודם, ועכשיו אנחנו נתחיל להתקרב, אלא בטווח יותר, פרספקטיבה יותר רחבה, יש פה חורבן שילה, שהוא חלק מחורבן שבטי יוסף, שבטי רחל, כי היה לנו לפני זה את פילגש בגבעה, ועומד להיות עוד מעט את חורבן, את בית שאול. יחד עם המכות שהוכו אפרים על ידי מנשה. כל זה אנחנו נדבר, אבל אני אומר, באמת יש איזשהו זמן כזה של, של מכות, של חורבנות, שמוקדות גם בשבטי יוסף, אז אנחנו נדבר על זה עוד. אני, מה שאני רוצה בשלב זה לדבר, לשים לב, זה לקשר של שמואל הזה. אמרנו מה שזיהינו בינתיים, משכן שלא חרב כאשר, אולי אפילו בגלל, ששמואל לא היה בתמונה. יש מדרש מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, תסתכלו בסוף פרק ג', המכונת ציום לא עבדה, אז אני פשוט אקריא לכם את זה. סוף פרק ג', פסוק האחרון. ויוסף, ויוסף השם לראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. אתם רואים, כתוב פה פעמיים שילו בפסוק, אבל בשתי צורות כתיבה שונות. פעם הראשונה שילו, שין למד ה', פעם השנייה כתיבה ייחודית ומוזרה של שילו, שין למד ו'. מה הפשר? אומרים חז"ל במדרש שמואל ככה. תניאנה, פשוט תנינה, בשילו כתיב. כלומר, בשין למד וו כתיב. פשוט מדגישים לך, שים לב, כתוב ככה. אבל מה אני לומד מזה? אומר... המשבצות זהב, ועוד מעט נראה שזה מקורות מאוד גדומים.
מקורות זה גם כתובים זהב, לא?
מה?
מקורות גם
כתובים זהב. נגיע לזה. כן, כן, שם נראה באמת כתובים זהב. רגע, לא. לא, לא, לא. לא, 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 כתוב שם עם מי.
שזה
שאלה
או
שאלה
שלך?
עם מי. כן, כן, עם מי כתוב שם. אבל זה באמת, עוד מעט נראה, זה מאוד חשוב לעניינו הפסוק הזה.
הרגיל זה שילה עם מי.
כן, בטח. מסביר המשבצות זהב. זה מפרש ממש מאחרוני האחרונים. יש לו הרבה פירושים חשובים. מה הכוונה שכתוב בשילו? המדרש מזהה, לא, זה מה שלא הדגשתי עם מדרש. המדרש מואל אומרת, נינה בשילו כתיב. כלומר, זה לא, בעצם כתוב פה בשילו, אבל יש פה רמז בשילו. הכתיב זה בשלו, כלומר בשל שמואל, בגללו. אז בואו נקרא שנייה שוב את הפסוק. ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשלו בדבר השם. אז המדרש אומר, אני אקרא לכם עכשיו שנייה שורה לפני זה במדרש, שהנבואה היא לא הייתה בעצם ממוקדת דווקא במשכן שלו, אלא בשמואל בכלל. המדרש אומר, רבי ברכיה בשם רבי לוי, בכל מקום שהקדוש ברוך הוא נגלה בשילו. כלומר, יש פה איזו שאלה שהמדרש עולה עליה, אומר, רגע, רק בשילו השם התגלה? לא, לא רק בשילו, בכל שאר ארץ ישראל. אז למה כתוב בשילו? בגלל זה יש רמז בשילו, בגלל שמואל. כלומר, בגלל שמואל השכינה שרתה בשילו, אבל לא רק בה, אלא באופן נרחב. בשבצות זהב מפרש אחרת כוונת המדרש, והוא אומר ככה. אפשר לפרש שבגלל שמואל הנביא, ובזכותו הוסיף עדיין להתקיים משכן שילו. ולמרות חטא בני אלי, שהיו לכאורה גורמים סילוק השכינה, מכל מקום מוסיף השם להיראו בשילו בזכותו של שמואל. כלומר, משבצות זהב אומר, מה כוונת המדרש בשלו כתיב? עצם זה שהוסיף השם להיראו בשילו, עצם זה שהשם ממשיך להתגלות בשילו, שיש שם השראת שכינה, זה בגלל שמואל. כלומר, הוא אומר, רגע, אם זה היה תלוי בין אלי ובניו, בגלל חטאים כבר לפני 40 שנה, או מתישהו בתחילת הנהגתם, היה חורבן שילו. הסיבה ששילו קיימת, ממשיכה להתקיים, זה רק בגלל שמואל. ובאמת, עכשיו תחזרו למה שראינו קודם, ברגע שיש איזושהי העלמות, שהעם כאילו דווקא כשמואל נהיה נביא הדור, אבל ברגע שהעם לא בוחר עדיין את שמואל למנהיג, אז יבוא חורבן שילו. עכשיו, לזה יש שורשים מאוד עמוקים בזוהר. כתוב בזוהר ככה. אני כמובן לא מבין מה כתוב פה, אבל רק אנחנו נפגוש את העובדה הזו שמשכן שילו לא עמד אלא על שמואל. אם השם, אני שוב, אני אקריא כי המכונת ציום לא עבדה, רציתי לצלם את זה. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אני קורא, אני מתרגם חופשי, זהו אחד שעליו קייב העולם. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כלומר, אם השם לא שומר את הבניין, אז הבניין הזה ייפול. יש אחד שעליו, אני ממש בתרגום הכי זה שיש, שעליו, יש צדיק אחד שעליו מתקיים העולם, ואם הוא לא שומר את העיר, אז העיר לא נשמרת. משכן שעשה משה, יהושע היה קם עלי תמיד ושומר עליו. שנייה.
זה בתורה, כן?
כן, זה בתורה. שהרי אין שמירה חוץ מיהושע למשכן, שיהושע נקרא נער. דכתיב ומשורתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. אחרי אותו המשכן, לא היה נשמר אלא בזכות נער אחר, דכתיב והנער שמואל משרת, בגלל שאין שמירה למשכן אלא בנער. קוראינו הזוהר, תקשיב. אומר לנו, לא יודע אם אומר לנו בכלל, אבל אני, שוב, הנקודה שאנחנו רואים פה בדברי הזוהר, אומר, אין כאן דבר משכן בלי שיש צדיק הדור שבזכותו השכינה שורה. והוא מצביע על שניים. אחד, משכן בימי משה. אותו משכן של לחמי המדבר עד גלגל, נשמר בזכות יהושע. בדור הבא, המשכן אחרי יהושע לא נשמר אלא בגלל שמואל. שימו לב מה כתוב פה. כתוב פה, שאם תיקח יש משכן שילו, שעמד הרבה מאוד שנים, מימי יהושע, מאות שנים, עד ימי שמואל, כל המשכן הזה לא נשמר אלא בגלל מה שקורה בסופו שמואל. זה מה שכתוב פה. עכשיו, זה מפתיע לאור זאת שהמשכן נחרב דווקא ימי שמואל. כלומר, אם תיקח פרספקטיבה של המאות שנים, אז כאילו כל הזמן חיכו מי ישמור את המשכן, מי הנער הבא. ודווקא בסוף, סוף 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 מופיע שמואל, אמרנו מופיע 40 שנה, ואז דווקא בימיו נחרב המשכן, אז לא הבנתי, הייתי מצפה שדווקא בימיו הוא לא יחרב.
זה לא דוגמה שגם...
אדרבה, והיא דבר שמואל לכל ישראל. זה חלק מההפתעה שראינו, אני צריך להבין אותה. זה מה שנעסוק פעם הבאה, למה נחרב שילה? ואנחנו מתחילים לראות ההפתעה, מה שראינו רק עכשיו, זה חורבן שילה רק טעימה ממנו בהקשר של שמואל. שקודם כל למדנו על זה ששילה נחרבת בגלל נבואת שמואל, ויש פה איזה מין שינוי בהיסטוריה שאותה מתכנן השם. עד עכשיו חשבנו שעכשיו אנחנו נהיה בעלייה, הנה. עם ישראל חוזר לשילה, אדרבה, יהיה לו תוספת בניין, תוספת יציבות, תוספת שכינה ונבואה, ודווקא כשכל אלה קורים, פתאום השם הודיע לשמואל, לא, יהיה חורבן. צריך להבין למה. עכשיו הוספנו את המבט הפנימי הזה של הזוהר, שאומר, רגע, יש צדיק הדור ששומר על המשכן, זה היה יהושע, בספר יהושע, והמשכן הבא, כמו בעצם יש פה באמת פרק חדש לגמרי של השראת שכינה של בית השם, שמגיע בשילה, הוא נשמע בזכות שמואל. נו, אז איך דווקא אם יש שמואל הוא נחרב? זה בעצם מעצים לנו את השאלה לקראת פעם הבאה. רק בהקשר הזה של, וזה אנחנו נסיים, בהקשר הזה של המשכן לא נשמע אלא בזכות שמואל, אני רוצה להביא דעה מאוד מעניינת בעניין חורבן שילה. כי עובדתית אמרנו, ספר שמואל לא, לא אומר ששילה חרבה, אלא שאהרון גלה, אחר כך חזר, לא לשילה. זה מחשיד, לך תראה בירמיהו ובתהילים ששילה חרבה. ובשמואל תמצא שהמשכן בנוב. אבל יש שתי דעות מאוד מעניינות שאומרות שבעצם שילה לא חרבה, באופן שאנחנו מדמיינים את זה. אז זה אנחנו נראה פעם הבאה את הדעות האלה. עכשיו אני אביא דעה נוספת, דעה אחרת, שאומרת מתי שילה חרבה, וזה לא הדעה המקובלת. הספתי כהן, זה לא השח, מוכר לנו השולחן ערוך, אלא הספתי כהן זה תלמיד הבית יוסף, רבי מרדכי הכהן, חכמי צפת. הוא על ספר דברים אומר ככה, ישמר לך פן תעלה עולותיך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם. זה משכן שילה, שעמד 370 שנה, חסר אחת. שמת שמואל, וכשמת שמואל נחרב. ויש לו שיטה מאוד מעניינת. מתי נחרב שילה? לא באמצע ימי שמואל, כלומר, לפי החשבון שעשינו, לפי החשבון של סדר עולם, כששמואל בן 40 בערך, אז נחרבת שילה, כי שילה נחרבת לכאורה בקרב הזה עם פלישתים. אז זה לא כתוב פה. אבל כן, אחר כך פלישתים באו והחריבו. אבל השפתי כהן אומר לו, אתה יודע מתי נחרב שילה? 12 שנה אחרי הקרב שעליו מדובר הפרק ד'. עד אז, מין מצב מעניין שצריך להבין אותו, שארון השם עומד בקריאת יערים, וכבר שמואל החזיר את כל העם בתשובה, ושילה קיימת, רק אליש מת, שילה קיימת, מתי שילה חרבה? אז, כשמת שמואל. מי אמר לך ששמת שמואל חרבה שילה? מי אמר לך השפתי כהן וחכמי צפת? ממשיך השפתי כהן ואומר, ותביאו בית השם שילה, כתיב שלא, לומר שלא היה, שכל זמן שהיה קיים לא נחרב ועמד בזכותו וכשמת נחרב. אז הוא מביא את הפסוק מפרק א', פסוק כ' ד', שפתאום פה מתגלה דבר ממש יפה, שגם שם כתוב, שילה מדבר. יש, תסתכלו מי שרוצה מהר. כשחנה מעלה את שמואל למשכן, פרק א' פסוק כ' ד', כשחנה מעלה את שמואל למשכן, אז כתוב שם, ותביאו בית השם שלו. אז לא על זה חזל במדרש שמואל אמרו, שלא כתיב שזה בזכות שמואל, אבל מה שמשבצות זהב פרש בדברי חזל שראינו, השפתי כהן, תלמיד הבית יוסף, אומר, שהמפגש הראשון בין שמואל לשילה יוצא לך תלות. כאילו כתוב, כאילו כתוב, ותביאו בית השם שלו. שבזכותו, וגם שם כתוב נער. יפה, נכון. מה זה גם שם? שם כתוב הראשונה נער על שמואל.
גם שם כתוב נער נער.
כן. אז כאילו, אז הוסיף לנו יונתן, הנה מפה, פה זה העוגן שמנו הזוהר, שהמשכן לא התקיים לזכות שמואל, ולכן אומר לך השפתי כהן דעה מחודשת, בעיניי, לא יודע, אולי אני מפספס פה משהו, אבל שמשכן שילה לא נחרב כחלק מהקרב עם פלישתים, אלא בסוף ימי שמואל. ואז זה ממש עולה מדברי הזוהר, שמה? שמשכן שילה לא קם בזכות שמואל, במובן הזה שכל משכן שילה מחכה עם מדרגת שמואל, הנה הופיע מדרגת שמואל, מת שמואל, חרבה שילה. ואז יוצא ששילה נחרבה לפי זה, צריך להבין את ההקשר, ממש בסוף ימי, לפני השנה האחרונה של שאול. כמו באמצע ימי שאול, כן. ואז צריך לראות איך נוב נכנס לתמונה. זה מאוד מעניין השיטה הזאת. בעצם אומר, משהו קרה בימי שאול, שהיא לא חרבה, ומיד אחר כך כנראה נוף, כלומר, בימי שאול באותם שלוש שנים, אם זה שלוש שנים, או שנתיים, איך זה, או, כן, יש כאלה שמרחיבים את זה מאוד, אבל בעצם בימי שאול היה שני חורבנות לפי זה, חורבן שילה וחורבן נוב, ולפי שיטת הספטי כהן, אז מה ששמואל אמר, שהוא עושה דבר שזה ציננה שתי אוזניו, מדובר על גלות הארון, אבל לא על חורבן שילה. בסדר, אז פעם באה בעצם נושא שאליו נעסוק לא רק בהקשר של שמואל, זה חורבן שילה. למה חרבה? מה קרה בעקבות זה? תוצאות החורבן וכל זה. בסדר? יש כוח.
יש ביור סביב מה...